שלום, ערב טוב, ברשות הרב. אנחנו נכנסים לקף בתמוז, שהוא יום השנה לדוקטור בנימין זאב הרצל, זיכרונו לברכה. ויש מקום לקרוא קצת בדברי הרב ציודה, כדי לראות את הדברים על אמיתתם. בראש ובראשונה בשיחות הרב ציודה אישים, ישנם הרבה עמודים על הרצל, מתוך דברים שאמר הרב ציודה היום בכף בתמוז. הרב ציודה מתחיל שם את השיחה שלו ואומר, מציאותנו וסידור חיינו נמשכים מהרצל, אין להתחמק מן העובדה הזאת. הוא היה נשמה נפלאה, פלאי פלאים, בעלת שליחות אלוקית מיוחדת. ובאיגרת מתמצת הרב ציודה שלוש זכויות מיוחדות. דבר ראשון, הוא כותב, חוזה מדינת היהודים, הדוקטור בנימין זאב הרצל, יש לו זכות היסטורית מיוחדת בתקומת שלטוננו על ארצנו. בין אם אנחנו נותנים לזה הכשר או לא נותנים לזה הכשר, אבל הוא שליח אלוקי לתקומת שלטון ישראל, הקמת מדינת ישראל. דבר שני, הוא היה מזרע הקודש של הגאון רבי יוסף טייטצ'ק ז"ל. הוא היה חברו של מרן הבית יוסף, יש עליו ערך בשם הגדולים, יש ממנו דברים, שולחן בבית יוסף, יורדיה, סימן ריש א'. נקודה שלישית, אומר הרב ציודה, והוא כתב בפנקסו, אין אומתנו אומה, אלא באמונתה. אלה שלוש נקודות חשובות. ובנתיבות ישראל, חלק ב', הוא כותב, בהקשר לדבר האחרון, בכתביו של בנימין זאב הרצל ז"ל, אין דברי אפיקורסות. באותה שיחה, בשיחות הרב ציודה אישים, הוא כותב, עברתי על כתביו, אני לא מצאתי דברי אפיקורסות. בכתבי אומנו כתוב, אין אומתנו אומה, אלא באמונתה. מי שחושב, מי שמדבר, מי שכותב ככה, הוא איש אמונה ולא אפיקורוס. והדברים חוזרים אל קדושת גזע מחצבתו מאת הגאון הקדוש רבי יוסף טייטצ'ק, זיכרונו לברכה. ובנתיבות ישראל א', הוא כותב, אף הוא הרצל הרגיש כמו באופן אינסטינקטי, כי השיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל מדינת היהודים, כי אין אומתנו אומה אלא באמונתה, וכי אנו מכירים את עצמותנו ההיסטורית אך ורק באמונת אבותינו. בימים שאחרי פטירתו בכף בתמוז תפרי סמך דלד, לא הרבה זמן אחרי שהגיע הרב קוק זצ"ל ליפו, ביקשו, הפצירו ממנו לומר הספד, וזה נדפס במאמרי הראייה, והשם של המאמר, המספד בירושלים. אבל חכמי ירושלים לא ראו את זה בעין יפה, ובראשם חותנו האדרת. והאדרת שלח לו מכתב ואמר לו, מה זאת אומרת שאתה הספדת אותו? וזכינו לתשובה של הרב זצ"ל אל חותנו, שבא באריכות גדולה הוא מסביר את העניין. התשובה נדפסה בספר לשלושה באלול, במהדורה שיש בה בסוף מילואים והוספות. כמה שורות בודדות משם. אומר הרב זצ"ל לחותנו, בדבריי לא סיפרתי כלל בשבחו של דוקטור הרצל מצד עצמו. באמת, במאמר המצפה בירושלים, השם של הרצל לא מופיע. אז אם תקרא את מה שאני אמרתי, תראה שלא דיברתי על האישיות מצידה הפרטי. רק דיברתי על המחשבה שלו. מחשבה והתמסרות ומסירות נפש להטבת מצבם של ישראל בארץ ישראל. ואמרתי שמחשבה זאת תצליח כשהיא תהיה מובלת על ידי תורה, והנפקא מינה היא להבא, שעלינו לדאוג שכוח קדושת התורה, הכוח הזה יעמוד בראש, והוא יהיה התכלית של המפעל הזה של הרצל. וכך כותב הרב שם במספד בירושלים, הוא כותב, חיזיון הציונות בדורנו הוא בעצם התגלות עקבתא דמשיח בן יוסף. ועל כן, ראוי לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעם בכלל האומה. זה שהרצל הוביל להתקוממות הקומה הבריאה החומרית, זה מצוין. אבל עלינו לדעת שהתכונה הזאת של הקומה החומרית היא לא תכליתם של ישראל. הקומה הראשונה היא התשתית, אבל היא לא המטרה. כי אם הכשר הגון, שיגודל על פי דרכו. כלומר, הבניין החומרי הוא לא המטרה, אלא הוא הכנה אל הבניין הפנימי. והדברים האלה מבוארים מאוד בהרחבה, בהרבה אגרות של הרב קוק, בעיקר אגרות חלק ב', ג', וכמובן האגרות שנתפסו עכשיו. כותב הרב כך, האומה בכללה, עם כל גודלה וחוסנה הרוחני, עם כל גאון נשמתה. הרב בשורה אחת מתמצת מה זה האומה בכללה. האומה בכללה זה רוחניות, זאת נשמה. לכן האומה בכללה לא תוכל בשום אופן להיות מצטמצמת רק בעוגה הצרה של חלומו של דוקטור הרצל, זכרונו לברכה, עם כל יופיו ועוזו לפי הערך. עוגה זה, זאת מילה שלקוחה מתענית פרק ג' משנה ח', שם כתוב על חוני המעגל שהוא אג עוגה. כלומר, הוא הכניס את עצמו לאיזשהו ציור עגול כזה, הוא תחם את עצמו באיזה מקום מסוים והוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא זז עד שלא תוריד גשמים. כלומר, עוגה צרה זה מקום צר. חלומו של הרצל הוא מצוין, אבל הוא קטן. ביחס לחלום של האומה כולה. למה? כי אף על פי שהציונות יש בה עניינים נשגבים ונעלים, בוודאי צריך לתמוך בה, אבל כל העניינים הנשגבים והנעלים של הציונות, כולם יחד, אינם כי עם הגוף הציוני. הם בונים את הגוף, אבל אנחנו, אנשי תורה, קרואים לזרוק את הנשמה בגבייה המחוטבת הזאת. מה הערך של גבייה, מה הערך של גוף, אם אין בו רוח, אם אין בו נשמה? אם אנחנו נזרוק את הנשמה, נפיח את רוח הקודש, אז יהיה לעניין הזה כוח מושך שיוכל למשוך את כל האומה כולה, מגדולם ועד קטנם. ובאיגרת אחרת כותב הרב, הציונות היא טובה ונכונה, אבל בתור משגב של האומה כולה לעולם לא תקום ולא תהיה. כי מה חסר בציונות החילונית? כי ביסודה היא לא משיגה את אור הקודש של חיי העולם אשר לנשמת האומה. היא דואגת לחיים של העולם הזה, אבל חיים הרוחניים, בזה היא לא מתעסקת, ברוח אל אמת. על כן, היא תעסוק יפה בשטחים החיצוניים של בניין האומה, אבל היא לא תגיע והיא לא תיגע בחיים הפנימיים. אז מי יפיח את החיים הפנימיים? הם יצמחו דווקא מתוך אותה ארץ צייה של החרדים אשר התנגדו לציונות באמת ואמונה, מפני חרדתם התמימה על רוח השם על עמו ועל יסוד חייו. רק מי שהחזיק ביסוד הקודש, הוא יבנה את החיים הפנימיים של האומה. ובאותה איגרת הוא מביא משל, את הלבנים לבנות את הבניין, יכולים לשאת גם אותם שאינם חודרים אל עומק סוד הישרים אשר ישבו בו. כלומר, הפועלים שסוחבים את הלבנים לבנות בית מדרש, הם לא אמורים לדעת סוגיות בגמרא, הם לא אמורים לדעת לקרוא ספר אורות, הם בונים את הלבנים. אחר כך בתוך הבית מדרש הזה ישבו ישרים וחכמים וצדיקים וילמדו תורה. ואומר הרב, הם יכולים לשאת לא רק את הלבנים, אלא להיות גם המנצחים על המלאכה. אבל רק כשיבוא סוד הישרים להיגלות, אז ושבתם וראיתם בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו, וסוף כל סוף יצדק קודש. במקום אחר, מקור אחרון, אומר הרב כך, באמת אש הקודש חסרה מן הציוניות במצבה הנוכחי. זה שהיא בונה את החול זה מצוין, אבל מה עם אש הקודש? הלב הישראלי החסון, הוא יודע שגם אם כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, או אפילו בלא שום שם של איזה אלוהה, לעולם אנחנו נלך בשם השם. הלב הישראלי עומד וברטט לעומת תנועה לאומית, שאין אור הקודש מתנוצץ בגאון עולמים על ראשה. הלב הישראלי הוא חושש. תנועה לאומית בלי שם השם, זה לא הכל, זה חלקי. לכן נחוץ להקים, אומר הרב, את דגל ירושלים או כל משהו אחר, הסתדרות, ארגון של אנשים אדירי אמונה, שהם נושאים בנשמתם את החיים העמוקים, הטבעיים של כנסת ישראל, והם ייתנו לתנועה הלאומית את צביונה החי במלוא הדרו, והוא דגל הקודש, ששם השם ותורתו הוא עיקרו הכללי. שלום.